אז באמת, אולי באמת, באמת ככה, בפתיחה, קודם כל רק על המגמה, תוכנית הלילה. תוכנית הלילה, אני רוצה, אבל בואו נחלק חומשים לכולם, דבר ראשון, זה מתנות. חומשים לכולם, שלכולם יהיו חומשים. צדיקים, איך קוראים לצדיקים שבאו עם שי? איך, מה שמותיכם? הראל. הראל? לא שמעתי, הראל. שי? ואביתר. בכבוד, 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 בכבוד. שם יש עוד חומשים. בעזרות אנשים, גם שם וגם בפנים. אם טיפה חשוך שם, אפשר להיכנס פנימה, זה... אם נספיק ככה גם קצת להיכנס לנוסח התיקון עצמו בהמשך הלילה, אז נשתדל גם. נוסח התיקון, יש את אמירת כל הבכבוד, ספר דברים ותהילים וכמה דברים שמופיעים בנוסח התיקון. אבל אני רוצה ללמוד הלילה חומשים שם צדיקים, ברוכים הבואים, ברוכים הבואים. יש לכם שם חומשים ליד, רואה. אני רוצה לנסות הלילה ללמוד את מה שנקרא מחר בשמחת תורה, מחרתיים, מחר. בשמחת תורה, אנחנו בשמחת תורה קוראים את פרשת וזאת הברכה, ומיד מצמידים לפרשת וזאת הברכה את פרשת בראשית עד אחרי ויחולו. נכון? את שבעת ימי הבריאה. את שבעת ימי הבריאה. ואני רוצה לעסוק בשבעת ימי הבריאה ביחד, ככה לחלק את זה לפחות לשבעה חלקים, בנחת. אבל אני רוצה להקדים לזה הקדמה. היא קשורה גם לשמחת בית השואבה. מה הרעיון של היין הסגור הזה? זה לא הבנתי, זה עושה אנשים שותקים ומפחדים. שינקו, יש לך... לא, זה עם שעם. לא, אתה תביא את הפותחן הנה ואז יביאו עוד בקבוקים. אתה תלך למטבח לפתוח, אני יודע ששם יגידו עד כאן. אני מכיר איך זה הולך. תביא את הפותחן, אז נגיד... כשאני ראיתי את רונן כבר נרגעתי, רק מלראות, עכשיו מלטעום. זה קברנה, נכון? זה משלנו. היה פעם רבי שנסע לצרפת לעשות מגבית, שנור. הוא עלה למטוס, וכשהוא עלה למטוס, אז אחד החסידים שאל את השמש, הכל טוב, אבל הרבי יודע צרפתית. שם מדברים צרפתית. שאל אותו, יודע צרפתית, אז השמש נתן לו סתירה. שאל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, הרבי יודע. מה הרבי לא יודע? הרבי יודע הכל. אז הוא אומר, צרפתית הוא יודע? הוא אומר, בטח שהוא יודע, רק אני חושב שהוא עוד אף פעם לא ניסה. אבל אלא יודע, אז זה כמו לנסות. זה לנסות. אז... סליחיים, וזה, לא... בכל אופן, ללמוד את שבעת ימי הבריאה, זה קודם כל מרתק כדי ללמוד את שבעת ימי הבריאה. זה דבר בפני עצמו. ערב שמחת תורה, ואנחנו גם ערב פרשת בראשית. אז זה דבר ראשון. אבל, אתם יודעים, בסוכות, גם מי שלא רוצה, גם מי שבסוכות מנסה להישאר בתוך המסגרות, לא יודע של מה, לא יכול בסוכות, לא בתפילה, לא באושנות, לא בשום שלב, בלי להיכנס לתוכן הפנימי, קצת. כל יום יש לו את ההושנה שלו, ואת האושפיזין שלו. והאושפיזין זה מידה אחת במידות שבהם נברא העולם, ספירה אחת בשבע הספירות. לא הולך, ואם עד הושנה רבה עוד איכשהו לא שמו לב לזה, אז מחר בתפילה בהושענא רבה, בעזרת השם, כשאנחנו נסיים בלילה, אז יש פה ותיקין של הושענא רבה כמו שצריך, בנחת. אבל מחר בתפילה בהושענא רבה, כל אחד בתפילתו יעסוק בכל הקפה בספירה שלה. הוא יזכיר בספירה הראשונה שהספירה היא חסד, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. הספרדים בנוסח הנפלא שלהם בהושענות מדברים על זה כל הזמן. זה לא חידוש בכלל. כל מה שאני אומר עכשיו זה לאשכנזים שעוד לא שמעו על זה. אבל שם זה בכלל לא, זה כמו להסביר עכשיו שבראשית זה חומש. זה פשוט, אלא מה, מה, זה חידוש. זה א' ב'. זה לא לטפס בשמיים. זה להבין את המידות שבהם נברא העולם, שהם המידות שאיתם אני עובד את השם, ואיתם אני חי, ואיתם אני יכול לבנות את הכל בעולם. וצריך ללמוד אותם, וצריך להבין אותם לאט לאט. והאושפיזין הם שבעת מאורי העולם שבאים להחדיר בי את שבע המידות האלה. אמרנו אתמול בלילה, מישהו שאל אותי אתמול, למה באושפיזין של סוכות אנחנו לא מציעים משהו מעשי? בפסח מזמינים את אליהו, אז מרגילים לו כיסא. מביאים לו כוס. לברית מילה יש לו... ובסוכות באושפיזין, אנחנו מדברים על האושפיזין, לפי נוסחאות מסוימים מזמינים את האושפיזין, אנחנו כולנו יודעים על האושפיזין, כולם יודעים אושפיזין. כולם. אבל לא, זה לא פיזי. שאלה טובה. והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שמה שמזמינים את אליהו בליל הסדר, זה כי אליהו הנביא גופו קיים. הוא לא מת. אלישע רואה אותו עולה במרכבה השמיימה. ומאז ואילך, אליהו הוא מושג שאנחנו לא עוזבים אותו. בעיקר בעולם ההלכה. בעיקר בעולם ההלכתי. כשקשה לנו, אז אנחנו מחכים לאליהו שיבוא לפתור את הבעיות. כשיש לנו קושי בממונות, אז יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אנחנו לא מגיעים לברית מילה בלי אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא מציאות שמלווה אותנו, והוא הדמות היחידה שאנחנו מכירים, שאחרי שהיא מסיימת את הכל, הנביא בא ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. את אותו אליה, לפני בו יום השם הגדול והנורא. וכל תפילותינו זה לאליהו ולדוד ולינון ולאליה. אליהו מבשר את הגאולה. וכיוון שהוא מציאות קיימת, אלא שאנחנו לא פוגשים אותה, אז אנחנו שמים לו כיסא של אליהו, אנחנו מביאים כוס של אליהו, זו סוגיה גדולה של חירות. אתם יודעים מה משותף לכל שבעת האושפיזין? שהיינו בהלוויות של כולם. כולם נקברו. כל השבעה סיפורי הקבורה שלהם הם סיפורים שמופיעים בדבר מיוחד בפני עצמו. פלפלאות, צריך לתפוס, וכי בכדי, ספדי ספדניה, וחנתי חנתיה, אלא מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, במהות, ברוחניות. זה לא שהפשט הוא שיעקב אבינו גופו קיים. ברור שגופו לא קיים. ברור שהוא מת, ברור שהוא נקבר במערת המכפלה. כמו יצחק, כמו אברהם, כמו משה בהר נבו, כמו אהרון באור ההר, כמו יוסף, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים, ותיאור הכי ארוך איך מביאים אותו להיקבר בארץ ישראל בשכם, כמו דוד. זה מעניין שכל השבעה ממש מופיע העניין. אתם יודעים מה זה האושפיזין? באושפיזין אנחנו, זה דבר עצום, אנחנו באים, זה שמחת בית השואבה, זה אותו מושג. אנחנו באים לשאוב לתוכנו את יוסף הצדיק. לשאוב לתוכנו את אברהם, את יצחק, את יעקב. זה ימים המסוגלים לארח בצילה דימנותא, שאין לה גבולות, לצילה דימנותא. השמחה פורצת גדרים, השמחה המיוחדת הזאת של, של, של שכינה, של צילה דימנותא, בכבוד, 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 של צילה דימנותא, של כל מה... של מעליכם. השמחה, כדאי, אולי כדאי שניכנס עוד קצת נימה כדי שהבאים יוכלו להיכנס. בואו, 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 בוא, יש פה עוד מקום, יש פה עוד הרבה מקומות. בכבוד, בכבוד. אז בעצם כל העניין של האושפיזין, אז באשר כוח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז כל העניין של האושפיזין הוא באמת, 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 חסד עצום, חסד מופלא, חסדים דבינה זה נקרא, איזה חסד אדיר, לשאוב לתוכי, לקבל לתוכי את הכוח של אברהם אבינו כדי להיות חסד. לקבל לתוכי את יצחק כדי להיות גבורה, לקבל לתוכי את משה, לקבל לתוכי את אהרון הכהן, לקבל את יוסף. היום לקבל את כולם, לקבל את דוד המלך, לקבל מלכות. וזה עולם שלם, זה עולם שצריך להיכנס אליו וללמוד אותו, ואתה שואל המוץ את מה אנחנו צריכים לשאוב, זה מה שאנחנו צריכים לשאוב. ולכן אני רוצה ללמוד את שבעת האושפיזין, אבל לא בדמויות שלהם, אלא את שבעת האושפיזין דרך שבעת ימי הבריאה. לעניות דעתי גם מאוד פשוט שזה שאנחנו קוראים את שבעת ימי הבריאה בשמחת תורה, זה ודאי לא רק מפני שקוראים את הקריאה של שבת הבאה. זה פשוט שזה לא זה. כי אם היה צריך לקרוא את הקריאה של שבת הבאה, אז קוראים עד שלישי. אגב, גם זה לא צריך, כי הרי לא קורא את זה, קורא את זה עולה אחד. אז צריך לקרוא שלושה קוראים, שלושה פסוקים, נניח, אבל למה לקרוא עד אחרי, מה זה קשור? איך זה נכנס? והסיום של כל שבעת ימי הסוכות, שנגיע לסיאו בשמיני עצרת, זה... אם לא תופסים את זה, סוכות בשונה מחגים אחרים זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן. לא, הבנתי את הרעיון של השמחה, ועוד פעם הולכים לרקוד, ועוד פעם הולכים לרקוד. וכל תפיסת האושפיזין זה גם שבע דרגות בשמחה, שגם אליהם ניכנס. שבע דרגות בשמחה. חז"ל אומרים, תודיעני אור החיים, סובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. אז אומרים חז"ל, תודיעני אור החיים, סובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח, סובע שמחות, שבע שמחות. סובע, הרבה פעמים סובע ושבע זה אותה מילה, משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, צמח צדק אומר שקוראים את זה, משביעין אותו. כי אם משביעים את הוולד, משביעים את הטיפה, משביעים את התינוק, תהי צדיק, אז צריך לתת לו כוח למלא את השבועה הזאת. אז משביעין אותו תהי צדיק. ושבע ילין בל ייפקד רע. אומרים חז"ל ושבע ילין. המילה שבע ושבע כל הזמן נתפסת אצל חז"ל באותה מילה. חז"ל עומדים סובע שמחות את פניך, שבע שמחות שהן שבע המצוות של סוכות. ומה זה שבע המצוות של סוכות? ארבעה מינים, שמחה, חגיגה וסוכה. ארבעה מינים, סוכה, קורבן חגיגה ומצוות שמחה מיוחדת של סוכות. אבל תשימו לב שהדרשה היא סובע שמחות את פניך, שבע שמחות. זאת אומרת, חז"ל תפסו שיש לשמחה שבעה חלקים, שבע שמחות, שבע דרגות, שכשממלאים אותה, מגיעים לשלמות הזאת של זמן שמחתנו. וזה הסיום של החודש השביעי. זה סופו של כל הסיפור של חודש תשרי, של חודש השביעי, ש... טוב, אז צריך להתחיל את האושפיזין מההתחלה. ולהתחיל את האושפיזין מההתחלה זה להתחיל את זה באברהם אבינו. ואחרי אברהם אבינו, לא יודע, אברהם אבינו, היום הראשון, היום של הבריאה, לכן חילקתי חומשים, שיהיו לכולם חומשים כדי שנוכל ללמוד את, את הפסוקים הראשונים בבראשית, שאותם נקרא מחר. אז אולי נתחיל באמת ביום הראשון, במידת החסד. ביום הראשון, במידת החסד. אבל יש עוד ינות, יש עוד רק עוד מילה אחת על סוכה לפני שניכנס ככה פנימה לימי הבריאה. אני זוכר פעם לילה שלם שעסקנו במשוואה בין הניסיון לראות את הקשר בין 10 מאמרות לעשרת הדיברות מזמן. עסקנו פעם גם בימי הבריאה קצת בהושענא רבה אחד. אני רוצה לעסוק בזה באמת מתוך הבנה. חיים לחיים באמת, שתהיה לכולנו שנה ככה של... שכל האושפיזין יהיו בתוכנו, בעזרת השם, בעזרת השם. אתם יודעים, בסוכה יש שתי מציאויות הפוכות במהותה של הסוכה. שילה, בובו, יש מקום, הרבה מקום. כנסו. בתוך הסוכה יש שתי מציאויות הפוכות. אפשר להיכנס, שילה, אפשר להיכנס מהבית. מהדלת הראשית. יופי. מצד אחד, הסוכה עניינה זה מדידה, הגבלה. סוכה שפחותה מ10 טפחים, פסולה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ20 אמה, פסולה. עד כדי כך שמסכת סוכה מתחילה בהגבלות. מאידך, כן, בעצם הסוכה זה מגבלה. מאידך, עצם מהות הסוכה זה שאין שום מגבלה לרוחב. חז"ל אומרים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת. זה לא רק רעיון יפה, זה נפקמינה להלכה. הפירוש ההלכתי של ראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת, זה שאין מעצור ברב ובמעט מלהושיע. אתה יכול ללכת לרוחב מאילת ועד אונלולו. והכל הוא סוכה. למרות שלכאורה זה משונה, הרי אם העניין הוא לא שלת בעינה, אז גם ברוחב הזה לא שולטת עין. העין לא שולטת רק לגובה. ומי שיתבונן יגלה דבר שאני חושב שהוא מאוד מעניין, הוא מאוד פשוט, אבל הוא מאוד מעניין בנפש. הסוכה זה זמן שמחתנו. הסוכה זה להגיע לעבודת השם הכי שלמה שיש, שהיא והיית אך שמח. הרבה דברים התורה מבקשת מאיתנו. יש דבר אחד שהיא אומרת לנו, זה בלי שום דבר אחר. אך שמח. יש מצווה להניח תפילין, אבל יש גם מצווה ציצית. אין מצווה אך תפילין. והיית אך שמח. זה בכלל לא נשמע אנושי. זה לא נשמע אפשרי. זה נהדר בשמחת בית השואבה, בהושענא רבה לדבר בזה. אבל זה הרי לא נשמע בכלל אפשרי. אני אדם, אני מוגבל, יש רגעים טובים, יש רגעים פחות טובים. עד כדי כך שרש"י אומר, וזה נאמר לגבי סוכות, ומזה לומדים על כל החגים. למשל, בפסח עצמו לא נאמרה בכלל שמחה. כל מה שלומדים על פסח שמחה זה מגזרה שווה מסוכות. המילה שמחה לא נאמרה בכלל בפסח. למרות שזה פלא פלאות. לכאורה פסח, בלי שיגידו לי שמחה, אני מבין, זה חירות. פסח זה יציאה ממצרים. זה קריאת ים סוף. כל העניין של פסח, יש שם מספיק כיסאות בכניסה? אין שם? ליאור, תראה שככה, או שנכנסים מהצד ההוא, או שאיכשהו. שכולם, כל מי שבא, בוא, אבינועם, יש פה מקומות. יש לך, אני השארתי פה מקום לידינו. כאן. רואים כל ישראל. צדיקים. אז פסח, עם כל כמה שהוא בעצם, כל עניינו זה חירות והכל, מה שלומדים זה הכל מסוכות. אני חושב שיש בסוכה נקודה מאוד עמוקה, שממנה אני רוצה להיכנס לאושפיזין ולימי הבריאה וללימוד של החומש. שמחה פורצת גדרים. רש"י מסביר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז רש"י אומר, ושמחת בחגיך, זה ושמחת בחגיך. ומה זה והיית אך שמח, אומר רש"י? על פי פשוטו, לשון הבטחה, ולא לשון ציווי. איך אפשר לצוות והיית אך שמח? אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לי, שאם אני אעבוד על הנושא של ושמחת באמת, אם אני באמת, באמת, באמת אהיה בשמחה, אם אני באמת אעבוד על השמחה, אז אני אגיע ל"והיית אך שמח". יש שני תנאים שהם המגבלות. א', כדי לשמוח, ובזה מתחילה המשנה הראשונה, אתה צריך לדעת לא לעבור להי. כל מי שמכיר את זה בתורת הנפש יודע ששני הדברים המסוכנים של החיים זה הדאון וההי. זה סוכה שהיא למטה מעשרה טפחים, וסוכה שהיא למעלה מ-20 עמה. אדם שנמצא בשמחה שהיא לא לפי מדידה ולא לפי הגבלה, הוא חי בשקר, הוא חי בגובה לא שלו. הוא יכול לדבר על אין עוד מלבדו ואין עוד מלבדו ואין עוד מלבדו, והוא לא שם. הוא שם בשכל. אבל הוא לא שם, והוא יכול להגיע למקומות שלא שלטה בי עינה. יש עוד סכנה שאני חושב שהיא הסכנה היותר גדולה. הוא יכול בגלל האין עוד מלבדו, שזה הבסיס היחיד להגיע לשמחה. אתם תראו שלאט לאט נגיע לזה. אין עוד שום בסיס להגיע לשמחה חוץ מאין עוד מלבדו. הוא יכול באין עוד מלבדו או להגיע להי, או להגיע מביטול לכזה ביטוש, לכזה למטה, למתחת לעשרה תפחים, שתראה לתחת מעשרה תפחים פסולה, כי זו דירה סרוכה. הוא יכול להגיע לכזה ביטול, ששניהם הם הסכנות של המציאות הנפשית של האדם. דירה למטה מעשרה תפחים פסולה, וסוכה למעלה מ-20 אמה פסולה. אם אתה יודע לשמור על זה שהגובה שלך לא עולה מעל הגובה שלך, ואתה לא נכנס לדירה סרוכה, אז אין שום גבול לרוחב. אז אתה יכול לפרוץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, תשימו לב, זה הכל הרוחב. אין שום מגבלה. אין שום מגבלה. זה כמו ירושלים. את שמחת בית השואבה היו עושים בבית המקדש. כיסא כבוד מרום מראשון. ירושלים זו הלכה, משנה מפורשת בתחילת מסכת סנהדרין. אחד הדברים שבית דין של 71 דיינים עושה, זה מוסיפים על העיר. מה זה מוסיפים? מה זה מוסיפים על העיר? מרחיבים את השטח המוניציפלי של ירושלים. קובעים שירושלים מתפשטת עד שערי דמשק, כלשון חז"ל. מרחיבים את ירושלים. אין את זה בשום דבר אחר. מוסיפים על העיר על פי בית דין של 71. עניינה של ירושלים זה לדעת שאתה כל הזמן נמצא מכוון כנגד כיסא של מעלה, מכון לשבתך. אתה יודע את הגובה שלך? אתה יודע איך לא לרדת למטה מעשרה טפחים, איך לא לעלות למעלה מ-20 אמה? ואז אין מגבלה בכלל. אין שום מגבלה, והיית אך שמח, ופרצת. הקדוש ברוך הוא לא מצווה עליך והיית אך שמח, לא כי אתה לא יכול להגיע, כי הרי הוא מבטיח לך את זה. לשון הבטחה, כך מסביר הרמב"ן את המושג, ושבתה עד השם אלוקיך, גם זה לשון הבטחה. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אשוב בתשובה, אלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לי שושב השם אלוקיך, ושבתה עד השם אלוקיך, כבר הבטיחה תורה, לשון הרמב״ם, זה הבטחה, כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. מה אתה צריך לעשות? סוב הסמכות את פניך, שבע סמכות. שבע הסמכות זה שבעת האושפיזין, זה שבע דרגות בשמחה, זה הדרך שבה האדם הופך להיות דומה לבוראו. אני חושב שהעבודה הקשה ביותר בעולם זה שמחה. היא העבודה הכי קלה והכי קשה. דומה לתשובה. אבל עוד יותר. הכי קלה והכי קשה. יש רמב״ם, מאוד מעניין, הרמב״ם, הזכרנו אותו פעם, יש רמב״ם נפלא בספר, בפירוש המשניות. הרמב״ם אומר שתמיד צריך לרוץ למצווה קלה כלמצווה חמורה. וזהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, אז יש שם קושי פשוט במשנה, פשט משנה יש קושי. אם אתה לא יודע, אז איך תחשב? כלומר, מה זה מצווה קלה ומה זה מצווה חמורה, אם אתה לא יודע מה זה מצווה קלה ומצווה חמורה? איך אתה יודע להיות זהיר במצווה קלה? מה ההגדרה בכלל למצווה קלה ולמצווה חמורה, אם אתה לא מבין? אז מה זה עוזר? זאת אומרת הרמב״ם בפירוש המשניות, וזהיר במצווה שנראית בעיניך קלה כמצווה שנראית בעיניך חמורה. אבל זה לא מובן. כי אם זה נראה בעיניך ונראה בעיניך, ואתה אומר לי שנייה אחרי זה שזה שטויות, אז תגיד לי שזה שטויות, והבנתי. הרי זה לא לגיטימי, כלומר, אם אין דבר כזה, אז מה ברור שנראה בעיניך? אם נראה בעיניי ששבת זה קשה, אז אני מקבל הלכה מיוחדת למי שנראה בעיניו ששבת זה קשה? שתלך ללמוד מוסר, אני יודע, תלמד מידות. מה המשנה אומרת? זה משנה קשה. נכון? בפשט. סתם פשוטה של משנה. אז הרמב״ם כאילו לא עונה על זה, אבל אומר שם משהו לא יאמן. הוא אומר שם מה זה מצווה קלה ומה זה מצווה חמורה. זה קשור לצרפתית שדיברנו מקודם. אז הוא אומר מצווה קלה בעיניך, שתי דוגמאות. כמו למידת לשון הקודש, ללמוד עברית, ושמחת הרגל. תסתכלו שם במשנה באבות, למידת לשון הקודש ושמחת הרגל. למה זה מצווה חמורה? הוא מביא שלוש דוגמאות. מילה, פסח ושלוש דוגמאות. זה מצווה קלה וזה מצווה חמורה. אם יש שם כיסא מוישה אברום, אז בואו משם. זה מצווה קלה וזה מצווה חמורה. מה הוא רוצה? אז מצווה חמורה, אני מבין שהוא הביא דוגמאות של מצוות שיש בהן קראת, אז הן חמורות, כי אני הבנתי שהן חמורות, כי זה מצוות עשה שיש בה קראת. שתי מצוות עשה שיש בהן קראת, אז אני... למה שמחת הרגל נחשבת מצווה קלה? קחו את למידת לשון הקודש, אז תבינו לפי זה את שמחת הרגל. ילד שנולד לדבר עברית, למידת לשון הקודש לא קשה לו. הוא יודע לדבר עברית. אבל אתם יודעים מה זה לשון הקודש, בשונה מכל לשון אחרת. ורוממתנו מכל הלשונות. כשאתה לומד לשון הקודש, אתה מגלה שכל מילה שידעת עד היום את השורש שלה, זה עוד לא התחיל בכלל. ויש לזה עוד שורש, ויש לזה עוד שורש, ויש לזה עוד שורש. נכון? וכל מילה פתאום אתה מגלה עולם ומלואו, זה בכלל לא מה שחשבת. אתה פותח תפילה, אתה פותח מילה, אתה פותח את ה... איך למדנו בליל יום כיפור? חרטה, איחרטנה, מה השורש? לחרוט, חריטה. זה פילי, כל מילה זה עולם שלם. איך אומר האדמו"ר הזקן? כמו שבחרטנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות. זה לא פחות קדוש. אז למה זה נקרא מצווה קלה בעיניך? כי מה הבעיה להגיד בוקר טוב? אז בעיניי זה קל. אני יכול לדבר עברית, ואני 100% מדבר עברית. ויהיה כתוב לי 100.
אז מה הבעיה מילה?
מה זה?
אז מה הבעיה מילה?
לא הבנתי.
אז מה הבעיה ברית מילה?
אמרתי היא חמורה.
נכון.
היא חמורה בגלל קראת. חכה שנייה, אני מביא לך את הדוגמה לקלה. חכה. הדוגמה השנייה למצווה קלה זה שמחת הרגל. למה היא מצווה קלה? כי מה הבעיה לשמוח? אני שמח. שמח, ברוך השם, אני יושב עם המשפחה, יושבים יהודים, יושבים אורחים כאלה צדיקים, לומדים, לא... מה הבעיה לזה? צריך להיות טיפש לא לשמוח. אז אתה שמח, מה הבעיה? זה נראה בעיניך קלה, אתה יודע מה זו שמחה? אתה יודע מה זה המאמץ להגיע לשמחה? אתה יודע מה זה העבודה להגיע לשמחה? איך מנסח שם הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה? העבודה שישמח האדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. אתה יודע מה זה להגיע לבעיית אך שמח? אך שמח, אין בכלל את החשבוינס שלך, אין, לא מופיע. לשם אתה צריך להגיע, כמו ושבתה, אך שמח. כלומר, אם יש נקודה אחת שהיא גורמת לך ללא לגמרי להיות שמח, אז אתה בכלל לא נמצא בשאיפה, אתה לא על הווייז, אתה לא במסלול הנכון. זה לא איזה רעיון חסידי כזה לקפוץ על טנדר. זה לא, אני יודע, מתאים למפלגות מסוימות. זה מצווה שהיא קלה בעיניך, כי מה בעיה לשמוח? תן יין טוב, אני שמח. תאמינו לי, עוד כפית ואני עוד יותר שמח. פקק נוסף בכלל, חבל הזמן. עזוב, אתה מבלבל במוח. אתה מבין בכלל האם אתה במסלול והיית אך שמח? שאין בכלל, 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 בכלל שום דבר בעולם שיכול להעיב על השמחה הזאת? לא שאין שום דבר שיכול להעיב, זה בכלל לא הגדרה. שכל דבר יכול לשמח. שהרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם. ולכן מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, לשון השולחן ערוך בשמחה. לא אמרנו מילה אחת בניסטר, דיברנו שולחן ערוך ורמב״ם. זה הגדרות בשולחן ערוך, כמו מוקצה, לא כמו מוקצה, מוקצה דרבונון, זה דאורייתא. מוקצה. עכשיו דיברנו על חיוב דאורייתא והיית אך שמח. זה שזה לשון הבטחה, פירושו שאתה חייב להיות במסלול שמאפשר להבטחה הזו להתממש. נו, זה מצווה קלה בעיניך. כי היא באמת קלה, כי באמת לא בעיה לממש אותה. אבל מה שאתה מממש אותה, זה מימוש של גן חובה. עכשיו, ככל שאתה מתקדם, אתה מגלה שזה גם לא גן חובה, זה טרום. וככל שאתה מתקדם יותר, אתה מגלה כמה בעצם זה כל העולם כולו, כל התורה כולה, כל העולם כולו זה להגיע לשם. הכל זה להגיע לשם. זמן שמחתנו, בעצם מהותו דרך אגב, אגב, דיברנו על זה הרבה פעמים בהרחבה, האשכנזים מקפידים על זה יותר, אבל זה מופיע כבר בגאונים. רבי דוד אבו דרהם מביא את המנהג שקוראים קהלת בסוכות. מאוד מעניין שמקור המנהג באבו דרהם הוא שקוראים קהלת בשמיני עצרת. התימנים, יש פה תימנים לרפואה? התימנים ככה נוהגים, הם קוראים קהלת לפני מנחה. במחזור. בשמיני עצרת, תהיה תימני, גומרים מוקדם הכל, אפשר לקרוא גם קהלת, אתה יכול, וקוראים קהלת עם התרג'ום. זאת אומרת, זה 12 פרקים עם כל התרגום, זה הכל מסודר. אז זה, מזה מאריכים ימים. ראית פעם תימני קורא קהלת, חבל הזמן. אבל, אז זה, שם מביא אבו דרהם, אבל באמת, הרי קהלת, בחצי מילה, בלי להיכנס בכלל, זה הדבר האחרון, דיברנו אתמול על קהלת אורי, הדבר האחרון שמתאים לסוכות. זה מגילת דיכאון אחת ארוכה. באמת, בואו נהיה דוגרים. מה כתוב שם? כתוב שם שחבל על הזמן. כתוב שם הכל על הפנים. בואו נדבר עברית לעם. מה יעשה? נו, תכלס. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. והגיע הזמן לדבר על האמת. בתור זה שניהל את ירושלים, אני מודיע לכם. זה לא משנה אם אתה בכסף או בחוכמה. מקום המשפט שם הרשע, מקום הצדק שם הרשע, אל אשר יהיה כמקרה הכסיל, כך מקרה החכם. תעשה את זה בגימטריות, תהפוך את זה עם הצ'ון, זה דיכאון אחד גדול. הכל הבל ואורות רוח, והבל הבלים, ועוד פעם הבל, והבל, והבל. נו, אז מה באמת, אין רחמנות קצת צר בלחיים, את זה צריך להכניס לנו בסוכות. אבל לא מבינים כלום. סוכות הגיע הזמן לשאול אם אתה מתכוון ברצינות, או שאתה רוצה לעשות צחוק. לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. אחרי זה ושבח אני את השמחה. אז איך שואלים חזל את קהלת, אתה יכול להחליט כבר? החלטתי מזמן, אומרים חזל. אין יתרון תחת השמש, אין שום יתרון תחת השמש לכלום. אין יתרון תחת השמש. יש לזה רק משמעות אחת. שלמעלה מהשמש יש יתרון. תחת השמש הכל, הכל, הכל הבל. ואם אתה גם נמצא תחת ממשלת השמש, תגיד דוגרי, אני נמצא תחת ממשלת השמש כדי שאפשר יהיה לטפל בך. כי אם אתה מתחמן שאתה כבר למעלה מ-20 אמה, אז אי אפשר להתחיל טיפול מותק. אם גם אתה עובד עבודת כוכבים, nice to meet you, וגם אתה תחת השמש, וליש עוד יש השפעה משמעותית על חייך, אז זה לא משנה במה תבחר, בסוף תמיד תהיה מתוסכל. כי בסוף אני עושה ועושה ועושה ומניח את זה לאדם שיבוא אחריי, ואיני יודע איזה יהיה, החכם יהיה, הכסיל יהיה, מה יהיה, מלך זקן, מלך כסיל. בסוף תמיד אתה נופל. יש רק דרך אחת. לחיות תחת השמש, אבל להיות למעלה מהשמש. אומר הגר"א, אתם יודעים איך קוראים לזה? צילתה מרובה מחמתה. שמעתם את הגרא? זה התנאי הנוסף של הסוכה. אתה נמצא בתוך סוכה, אבל החמה היא אף פעם לא מרובה מהצל. היא תמיד בטלה לצל. היא לא בטלה לצל כי יש לך בטון איטונג. היא בטלה לצל כי הצלחת להגיע למציאות של זמן שמחתנו. אז היא תמיד בטלה לצל. כשאתה מצליח להיות במציאות כזאת, אז חג האסיף, שהוא יכול להיות מקור השמחה המדומיינת. אני שמח כי אני אוסף. מה אני אוסף? כבוד, עושר, חוכמה, תוספותים, למדנות, שס הלוך חזור. אבל אין עוד מלבדו או לא אין עוד מלבדו. שם הכל נמצא. אז אני יכול להיות בזמן חג האסיף, והוא סיבה טכנית יפה לזמן שמחתנו, ואז תקנו לי לקרוא קהלת ולהגיד לי, אדוני, אתה שמח כי אספת לא רע? או שאתה שמח כי אתה שמח? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמרנו הרבה פעמים, הבל זה לא מילה שלילית. הבל זה לא מה שהעולם קורא גורנישט. גורנישט זה גורנישט, גורנישט זה בעברית. הבל זה לא גורנישט. הבל זה שעושים הוא ויש על החלון הבל. זה הבל. כשיש על החלון הבל, סימן שיש עיקר שממנו בא ההבל הזה. אנשים בונים מגדלים בהבל. אבל זה יתמחק, זה יתעדה, זה יחזב, זה ישאיר אותך מתוסכל. אתה תבנה קונספציות ואידיאולוגיות והכל יימחק. דור הולך ודור בא. והארץ לעולם עומדת. אל תלכו 2,500, 3,000 שנה לקהלת. לכו 60 שנה, 70 שנה. לכו לזקנים. ותראו את המושגים של דור. כמה איזמים הלכו, כמה איזמים באו. כמה... תעזבו, נו, כבר אנשים הרי... אבל אם אתה תופס שלהבל הזה יש עיקר ואתה הולך אל הראשית, אז הכל הבל, ולכן הראשית של ההבל היא דבר משמעותי. אז תתפוס אותו. תשמח בו. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אז מה יעשה? יעמול למעלה מהשמש. ואני קהלת, ואני רוצה לתת לכם כלים איך אפשר לעשות את זה. הכלים הם הכלים שבהם בורא הקדוש ברוך הוא את העולם. שבעה כלים. יש ארגז כלים עם שבעה כלים, שמי שרוצה להיות רציני, כדאי לו לפגוש אותם. ארגז, יש פלייר, יש צוות, יש שבעה כלים. איך מתרגם יונתן בן עוזיאל? בראשית ברא אלוקים, כמו במעדר חופר הנגר. בראשית, בראשית, בספירת החוכמה ברא אלוקים. הוא לקח את המידה הזאת ואיתה הוא ברא את. כלומר, הדבר הזה מופיע במידה הזאת. ומבשרי אחזה אלוה. כי אני הרי נבראתי בדמותו כצלמו. וגם בי נמצאים המידות האלה שהם שבעת ימי הבניין. וכי וכדי שאני אוכל להבין איך משתמשים בכלים האלה, שתל הקדוש ברוך הוא בעולם שבעה עמודים. עמוד החסד, עמוד הגבורה, עמוד האמת, עמוד הנצח, עמוד ההוד, עמוד היסוד ועמוד המלכות. וזמן שמחתנו הוא זמן שכל יום אתה עושה הקפה ואתה מוקף במידה הזאת. עד שהיא חודרת בך ונכנסת בך, וזה כל הכלי שאיתו אתה ממשיך לשלב הבא, שסיעו הוא למעלה מהשבע בשמיני עצרת. אז עצרת תהיה לכם, זה בעצם המועד שחותם את כל המועדים שהתחילו בפסח. אז תיקנו את שמחת תורה, אז השמחה שהיא בעצם מעין השמחה של העתיד לבוא, שהיא כבר למעלה מסוכות, זה שמחת תורה. הדרך להגיע לשם עוברת דרך שבעת החלקים האלה.